כל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, שלום רב, ולילה טוב לרב מרדכי נויגרשל.
שלום, ערב טוב לכולם, אנחנו לקראת לילות ארוכים בשבועות האלה.
כן, לילות ארוכים בבית, עם המשפחה, עם הילדים, וכל כך הרבה יש מה לדבר בעניינים הללו של ליל הסדר וחג הפסח וערב חג הפסח וכל התקופה היפה והמדהימה הזו. אנחנו שווים לעוד תוכנית לאחר היעדרות של שבועיים, שלושה, היו בחירות, היו עוד עניינים ואירועים. ונעסוק היום כאמור בעניינים הללו, לא באקטואליה השוטפת ששוטפת אותנו ביום יום, אלא באקטואליה התורנית החגיגית של חג הפסח. ונודה לצוות שלנו, רועי קנטן, ולכם המאזינים שאיתנו כל הזמן. ואני רוצה לפתוח הערב את התוכנית בשאלה, אם אנחנו עוסקים בליל הסדר, ואני חושב שזה הדבר הנכון לעשות היום, זה והגדת לבנך. וכשאנחנו אומרים והגדת לבנך, איך אנחנו מגידים את ההגדה, איך ממחישים להם, איך אנחנו יוצרים לא רק לילדים, גם לנו המבוגרים, את הציור הזה מול העיניים של כאילו הוא יצא ממצרים, ולא כאילו אלא איך אנחנו יצאנו ממצרים.
תראה, כשדיברנו לפני כמה ימים על התוכנית הזאת ולעת את הרעיון באמת לדבר על והגדת לבנך, הסתובבו הגלגלים בראש, והתחלתי לחשוב, למה והגדת? יש הרבה ביטויים, יש, ותאמר לבנך, ותספר לבנך, הרי זה סיפור יציאת מצרים, ויש פה חריגה. יותר מתאים היה לומר, ספר לבנך, וסיפרת לבנך. המילה והגדת מובילה אותנו ישירות לכה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אומרים חז"ל, דברים הקשים כגידים. כשמדברים על דברים קשים כגידים, בדרך כלל ישנה טעות נפוצה לחשוב שצריך לדבר איתם קשות. דיבר האיש, אדוני הארץ, איתנו קשות. לא כתוב הגיד, אם באמת, מה זה דברים קשים? דברים קשים זה לא רק דיבור קשה במשמעות של נזיפה וכדומה, או עם פנים מביעות אימה. דיבור קשה, קשה זה חזק גם כן. דברים חזקים כגידים. גידים זה חוטים שקושרים את העצמות זו לזו, קושרים את הבשר לעצמות, והם מאוד חזקים. גיד, קשה לחתוך אותו. מי שרוצה לעשות ניסיון, שיקח את החוט שבו תפורים התפילין, שיפתח את התפילין שלו, לפעמים כדאי לעשות את זה כדי לבדוק, ויקח את הגיד, וינסה לקרוע אותו. אם הוא יעשה את זה בידיים, שלא יסתמך על המלצה שלי, כי אני לא ממליץ. הידיים יקרעו, אבל הגיד לא יקרע. זה כמו חבל דייגים, מה שנקרא, שהוא אף פעם לא נקרא, אלא אם כן גוזרים אותו. דברים הקשים כגידים, זה דברים חזקים שיקשרו אותם. והגדת לבנך ביום העולמור, צריך לקשר את הילד לעניין. ובאמת, הרבה מענייני ליל הסדר נעשים גם, זה לא רק, כל דבר יש סודות וסודי סודות, אבל נעשים גם כדי לקשר את הילד, לעורר את הילד, לעורר את הילד שבנו. כי הרי חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. וכל שנה זה חוזר על עצמו אותו דבר, שאנחנו צריכים לראות את עצמנו, כאילו אנחנו יצא ממצרים. אגב, מהר"ל אומר דבר מאוד יפה. כל מה שהוא אומר זה יפה, אבל מאוד יפה כן. מתקשר לענייננו. אנחנו אומרים, בעבדים היינו לפרעה מצרים, כשעונים לילד על שאלתו, מה נשתנה? ואילו לא הוציא השם אלוקנו את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה מצרים. זה נכון לגבי כל דבר. אם נפוליאון לא היה מפסיד ברוסיה, הרי עד היום היו צרפתים ברוסיה. ואם סטלין לא היה מנצח את גרמניה, אז עד היום היו גרמנים ברוסיה.
ואם.
זה אפשר להגיד על כל דבר. למה דווקא אילו לא הוציא השם אלוקינו את אבותינו במצרים, היינו משועבדים? אומר מהר"ל, כשאדם מציל את חברו ממצרים, וחברו יוצא ונולדים לו בנים ובני בנים, הם בני חורין, אבל הם בני חורין בהתגלגל, בהשתלשל מההצלה הראשונה. אבל הקדוש הוא מעבר לזמן. כשהוא הוציא את אבותינו ממצרים, הוא ראה מול עיניו את כל הדורות קיימים בזמן אמת, כי הוא מעבר למקום ולזמן. הוא אומר, הקדוש הוא הוציא אותנו ממצרים. אם הוא לא הוציא אותנו, אנו ובנינו ובני בנינו. כשהוא הוציא, הוא הוציא אותנו. בבהילו יצאנו ממצרים, אומרים בני עדות המזרח. עכשיו, כולנו יוצאים ממצרים. ולכן יכול אדם לראות את עצמו כל שנה בזמן הזה כאילו יוצא ממצרים. ההמחשות רק עוזרות ובעיקר לילדים. יש שם הרבה מאוד אגדות שעוסקות בזה.
בהמחשה עם ציורים, עם תלת מימד, עם מה לא, כי זה מאוד חשוב להמחיש לילדים. בוודאי שציורים יכולים לסייע מאוד לעניין הזה. כמו בכל דבר.
אני רוצה לספר סיפורה של אגדה אחת.
כן.
שיש לי קשר אליה. אני חושב שבעקבותיה נעשו הרבה עבודות יפות נוספות, אבל האגדה ממש מופלאה. שיצאה לפני כמה שנים, זאת האגדה שנקראת אגדת משפחת כץ, על שם הרב אליעזר כץ, שהוציא אותה הרב ברוך צ'ייט, יחד עם הצייר גדי פולק. זאת אגדה שמצד אחד יש בה ציורים נהדרים, מלאי תלת מימד נהדרים, ומצד שני כל הציורים כולם, בפרט על גבי פרט, על פי סיפור יציאת מצרים, פסוקים וחזל, ובסוף הספר יש מראה מקומות. כשאדם מסתכל למשל על הסיפור, הציור הארוך שיוצא מהספר, מקופל בתוך הספר ושולב יוצאים ממסגרת הספר, על השיעבוד במצרים, הוא פשוט רואה, ייקח מזכוכית מגדלת ויראה פרט אחרי פרט את כל מה שחזל תיארו. כשרואים את היהודי מושך בחבלים והנוגסים עומדים עליו עם השוט, רואים את כל הצער, וכשפותחים את הדף הזה רואים שכתוב ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. אבל אני רוצה לספר סיפורה של ציור אחד פה. לי היה חלק בהגדה הזאת, חלק לא גדול, שאת פתיחת ההגדה ואת המאמר הסיום אני כתבתי, ויש פה ציור אחד שמראה
והוא?
כיצד פרעו יושב בתוך אמבטיה מלא אדם, והעבדים שלו שופכים לתוכו קערות של דם, ואתה יודע שזה דם של ילדים. ממולו יושב יהודי מקופף עם זקן לבן, ועל ראשו של היהודי הזה נר, נר שמן. ומאחורי היהודי הזה עומד איזה מין נוגס עם הבעת פנים אכזרית, שברגע שהיהודי הזה יזוז והנר יזוז, אז הוא מיד הורג אותו. ואני תמיד נזכר בסיפור, בציור הזה, כשאני נמצא במיידנק. אני נמצא במיידנק כמה פעמים בשנה עם קבוצות, ותמיד במסגרת, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מאושוויץ, במסגרת שיעורי האמונה שאנחנו לומדים שם. ובמיידנק יש את אותה אמבטיה שיש פה, במשרפות במיידנק, מקום שיהודים היו עובדים עבודת פרך כדי לשרוף את החייהם שנהרגו זה עתה בתאי הגזים. יש אמבטיה, ובאמבטיה הזאת היה מפקד מחנה מיידנק, או מפקד המשרפות, יושב, פושט את בגדיו, נכנס לאמבטיה, כשהמים הוחמו מחום הקרימטוריום, על ידו הוא היה מניח את הנשק שלו, והיה משקיף משם על העבודה, ואם אחד העובדים לא היה מוצא חן בעיניו, הוא פשוט היה בניחותא, לוקח את הנשק והורג אותו. כל הפרטים של הציור הזה נמצאים שם. בא מהר"ל ואומר דבר מעניין. זה שפרעה סך את בשרו בדם, זה לא בגלל שהרופאים אמרו לו שדם מועיל לצרת. איפה שמענו דבר כזה שדם מועיל לצרת? כתוב שהחרטומים אמרו לו, אומרים חז"ל. חרטומים לא היו רופאים, חרטומים היו יועצים על פי כישוף. אמרו לו החרטומים, אתה יודע למה אתה הצטרעת? כי האלילים שלנו לא מרוצים ממך. אתה לא עשית מספיק צרות ליהודים. אתה צריך לדכא אותם עוד יותר. ואומר, הדיכוי לא היה סתם דיכוי לשם שליטה עליהם. היה פה, זה מעין קט השטן. להתעלל לשם התעללות. אתה לא מספיק רע. האליל שלנו רוצה שתהיה עוד יותר רע. המהר"ל הזה פשוט מאיר את החושך הזה. את המאבק מאז ועד היום הזה. כשאנטישמים, אתה לא מבין אותם. לפעמים הם פועלים פעולות ש... מזיקות להם. אבל זאת אידיאולוגיה, אידיאולוגיה של רע. גם אם המציק הספציפי הזה לא מודע לזה, אבל אלה הכוחות שמפעילים אותו.
זה מעניין. השאלה, כשמציגים לילדים את ההמחשות הללו, להראות להם את הרוע שהיה שם, או כפי שפשוט לשקף את המציאות, או שצריך לייפות אותה גם כן, כי בכל זאת ילדים, נתחיל לראות להם את הילדים בקירות שפרו הורה לעשות, לשפוך אותם לנהר, ליאור. כל הדמויות הללו והציורים הללו וההמחשות הללו, אנחנו מספרים להם את זה, מראים להם את זה בהגדה.
אנחנו מחנכים בובות פורצלן, ולא כך לימדה אותנו התורה לחנך. אנחנו צריכים להגיד את הדברים במידה ובמשקל הנכונים. במידה ובמשקל הנכונים הם בוודאי מה שחזל ציירו לנו. באיזו מידה צריך לצייר את זה בצבעים לא פחות מאשר כל דבר אחר, כי ממה נפשך? התורה לימדה אותנו ובאה להגדה בעקבותיה שציפור יציאת מצרים מתחילים בגנות וממשיכים בשבח. כשאמר לי פעם מלמד אחד באחד ממוסדות החינוך של ש"ס, אחד מאנשי החינוך של ש"ס רצה להתחיל ללמד לימודי שואה בבתי הספר של אל המעיין, הוא עשה עבודות נפלאות בכיוון הזה, והוא ביקש ממני גם לבוא לדבר עם המלמדים, עם מנהלים, ואחד מהמנהלים או המלמדים אמר לי שאצלם לילדים אין שאלות באמונה, כי הנה ברגע שלומדים את המבול אף אחד לא שואל שאלות, איך יכולים להיות שמיליוני תינוקות עבו במים? אני כעסתי ואמרתי, זה בגלל שיש להם אמונה פשוטה, בגלל שאין להם שאלות באמונה, או בגלל שפשוט זה לא מעניין אותם? הם לא חושבים על זה, זה לא מומחש להם.
צריך לעורר להם את זה.
לעורר להם את זה. אמר לי פעם, פגשתי פעם יהודי מאוד מאוד נכבד בירושלים, ואומר לי שהוא קיבל לניהולו את מרתף השואה, והוא רוצה להביא שם את כל ילדי התת ובנות בתי הספר התיכוניים, והוא לא רוצה לדבר על זוועה, הוא רוצה להראות להם רק את הגבורה היהודית. אני פרצתי בצחוק. הוא אומר, מה אתה צורק? מה אתה תקשיב? איזה טעם יש לספר שיהודי, כמו סבא שלי למשל, לא אכל 8 ימים לחם במחנה בפסח, אם אתה לא תיתן להם קודם כל כמה המחשות עד כמה גדול היה הרעב? אמא שלי הייתה אומרת לי שיש פסוק אחד באיכה שהיא מבינה יותר טוב מירמיהו הנביא. ככה הייתה מתלוצצת. ואיך את מבינה יותר מירמיהו הנביא? ירמיהו הנביא אמר, טובים היו חללי חרב מחללי רעב. אנחנו ידענו מה זה, כי אנחנו קינינו באלה שהיו חללי חרב. כי בהם ירו ומתו פעם אחת. אנחנו שהיינו רעבים היינו מתים כל הזמן. אז כמובן שאדם כשמחנך צריך להיות עם יד על הדופק. הוא צריך לראות כל ילד שונה מחברו, עד כמה שהדבר הזה לא יוציא אותו מהפוקוס, כמובן. לא ייתכן כל השנה לרפד אותם בצמר גפן, ובליל הסדר פתאום להכניס להם את הדברים ההפוכים. אבל אנחנו נמצאים בסיטואציית חיים מסוימת, והתורה נתנה לנו את הציווי לעשות זאת. אגב, יש לנו גם כן הבטחה. בדיוק כמו שמבטיחה התורה לגבי עיר הנידחת לאלה שמוצאים לפועל את גזר הדין של עיר הנידחת ונתן לך רחמים וריחמך, ככה התורה מבטיחה לנו שאם אנחנו נספר בנשימה אחת גם את העניין של המרור וגם את העניין של המצב, אנחנו כורכים את זה ביחד, אז לא רק שזה לא יזיק, זה גם יועיל.
כן, טוב, אנחנו נעשה הפוגה כאלה לפרסומת, נשום מיד, נדבר על חכם, על הרשע, על הטעם, על שאינו יודע לשאול. ננסה לבדוק אם יש כאלה גם היום. ויש, מיד שווים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
שבנו, ועכשיו אנחנו הולכים לגעת ולעסוק בארבעת הבנים שעליהם אנחנו מדברים בהגדה, וכל כך הרבה פירושים ועניינים יש סביב העניין הזה. זה אמיתי, החכם, רשע, טעם ושאינו יודע לשאול, הרב מגרשל, או שזה מטאפורי בלבד?
זה גם וגם. זה גם אמיתי וגם מטאפורי, ובאמת הם פושטים צורה ולובשים צורה. גם אם נחזור חזרה לרגע לציורי האגדות, אז גם לאורך ההיסטוריה אנחנו ראינו איך שהחכם והרשע, בעיקר שני אלה שאוהבים לצייר אותם, מצטיירים לפי האווירה שבה חי הצייר, או שבה חיו האנשים שאליהם התכווננו הציורים. זה אמיתי. האמת שהכל פסוקים בתורה. והיה כשלך בינך מחר למור, מה זאת? כי יש לך מחר למור, מה העדות והחוקים המשפטיים. יש פה דבר מאוד מעניין, החכם בכלל לא שואל עליה לסדר. זה לא חכם, וזה חכם. החכם לא מחכה לליל הסדר. החכם מתכונן קודם. החכם לא מחכה שיהיה פסח מצב מהרום מונחים לפניך. הוא שואל קודם על הכל, מה העדות? עדות זה סוכות, עדות זה ראש השנה, יום הכיפורים, שבת, הכל זה עדות. חוקים זה שעטנז, פרה אדומה, משפטים זה עבד עברי, זה כל הסוגיות. הוא שואל, מה זה? הוא רוצה לדעת את הכל. והתשובה שנותנים לו, אף אתם לא כהלכות הפסח, הם מפתירים, תלמד אותו את הכל, את כל הפסח. אבל המהר"ל אומר שהתשובה באמת שאומרים לו, היא עבדים היינו לפרעה במצרים. הרי איך סדר ההגדה? הילד שואל מה נשתנה, אנחנו אומרים עבדים היינו, ומיד אחר כך אומרים כנגד ארבעת בנים דברי תורה. הילד שלנו שאל, הילד שלנו זה יכול להיות אני, אם אדם עורך את הסדר לעצמו, או אם אדם עורך את הסדר משתו, זאת אשתו, ואם אדם עורך את הסדר עם ילדים גדולים, אז מדובר בבני ישיבות, תלמידי חמים, או באנשים נשואים כבר שישבים על השולחן הסדר, בלי ילדים קטנים, אז לכולם אומרים עבדים היינו. הילד הזה, זה, לכל אחד מארבע בנים צריך להגיד את העבדים היינו. באיזו צורה? כל אחד לפי צורתו הוא. באמת כתוב פה את הכוזרי. כששואלים מה העדות והחוקים והמשפטים הבן החכם, דע לך, הכל מתחיל מציאת מצרים. יסודות האמונה. תלמד אותו את יסודות האמונה. כמה שיחות טלפון קיבלתי השבוע מבני ישיבות שנמצאים כעת בין הזמנים ועוסקים בדברים שבדרך כלל במהלך השנה עוסקים מהם פחות. ובין השאר שואלים אותי הרבה שאלה כזאת, האם יש צורך לדעת את יסודות האמונה? והאם יש צורך לחפש אחר הידיעה הזאת?
התשובה היא ברורה שכן.
ברור, הרי וידעת היום, אומר רמח"ל בדעת תמונות, זה דין דאורייתא. והחכם רוצה לדעת. הוא לא שואל שאלה מאתגרת ואומר, אם אתה לא תסביר לי, אז יהיה לך בעיה איתי. הוא שואל שאלה אינפורמטיבית. אני רוצה לדעת מה המהות. אני רוצה לדעת המהות. מה העדות והחוקים, את המהות של הדברים האלה.
אז מי שלא שואל בעצם, אותו חכם, אותו אחד שאנחנו חושבים אותו לחכם, שלא בא לשאול את השאלות, נגדיר אותו בהגדרה אחרת?
כן.
אותו אחד שלא שואל שאלות באמונה, או לא רוצה להעמיק ולדעת ולהבין, נתייחס אליו כאל מה? כאל תם? כאל שאינו יודע לשאול?
גם התם יודע לשאול משהו, רק הוא לא יודע לנסח את השאלה כמו שצריך. אתה מרגיש שיש פה איזושהי שינוי. בשביל התם צריך את ליל הסדר באמת. בשביל התם מחכה ליל הסדר ופתאום הוא רואה שינויים. ואומר, התם אפשר לפרש אותו בשתי צורות. או שהוא מקבל את הכל בתמימות, בתמימות אמיתית, כמו שרבי יהודה הלוי בספר כוזרי במאמר 50 מגדיר, מה זאת אמונה תמימה? הוא אומר, מעטים האנשים שניתנה להם מתנת האמונה בטבע, והם מיד מיד מגיעים אל האמת, בלי לעבור בדרכי השקר המרובים. האמונה התמימה זאת האמונה שהוא מוכן שישרפו אותו, והוא לא יבוא על קוצו של יהוד, גם בלי ללמוד כוזרי ורמח"ל ומהר"ל, כי זה טבוע בנשמתו, זה טבוע בדמו, זה חלק מהצופן הגנטי שלו, זה חלק מהסיסטם שלו. ואדם כזה יש לו אמונה תמימה. ויש גם טעם שזה מין תומבטה, כזה מין אחד שלא מסוגל להעמיק ולחשוב בעצמו. אבל בכל זאת האדם הזה, כשהוא רואה שינויים, הוא מתעורר לשאול. והשאלה זה דבר מאוד חשוב. הרי המילה שאלה, בכלל, כל השאלות הללו של הילדים, המילה שאלה היא מילה משותפת ללשאול חפץ, ולשאול שאלה, to ask a question, וגם משאלה, to have a wish. באנגלית, כמו שאני מראה, זה שלושה ביטויים נפרדים. Asking question, having a wish, to borrow something. זה שלושה מושגים שונים לגמרי. משום ששאלה זה כמו שאלה. כשאדם שואל חפץ, הוא בוודאי צריך אותו. אם הוא קונה, אולי הוא רוצה להשקיע. אם הוא מקבל במתנה, אולי הוא בכלל לא היה צריך אותו. רק השני גם לא היה צריך את החפץ. אבל אם הוא שואל חפץ, הוא בוודאי צריך אותו. אותו דבר, כשאדם שואל שאלה, הוא בוודאי צריך את התשובה. ולכן התשובה נקראת תשובה. כשאדם שואל שאלה, הוא לא יכול לישון בלילה. זה כמו הסיפור של רבי עזל חריף. שהוא בא לחפש חתן לביתו באחת הישיבות, והוא זרק שאלה לחלל האוויר, ואף אחד לא ידע תשובה. וכשהוא פנה ללכת, אחד הבחורים רץ אחריו, אמר לו, הרב, השאלה, השאלה, התשובה, התשובה.
כן.
אמר לו, נו, תגיד תשובה. הוא אומר, אני לא יודע. הוא אומר, אז מה אתה רוצה? הוא אומר, כן קלה, לא קלה, אני לא יכול, אין לי מנוחה מהשאלה, אני רוצה לדעת את התשובה. הוא אומר לו, אתה תהיה החתן, כי אכפת לך, זה מפריע לך. השאלה יוצרת חור בלב. השאלה יוצרת המיית לב. והתשובה משיבה את הלב למקומו. אז גם הטעם, זה טעם כזה שכשמעוררים אותו, הוא שואל. הוא שואל, הוא שואל, זה לא סתם הוא אומר מה זאת באדישות. היה לי סיפור, לפני הרבה הרבה שנים, היה מקובל שהם מביאים יחידה צבאית לשכונה חרדית. מחלקים את החיילים לבתים, והם אוכלים שם סעודות שבת וישנים שם, הולכים אם הם רוצים עם בעל הבית לבית הכנסת, ובמהלך השבת הם מתכנסים ביחד לשמוע שיעורים. וגם אני הייתי בין המארחים. היה לנו רשימות של משפחות מתאימות, שמבינים איך לדבר עם הבחורים האלה. יום אחד הגיע אליי זוג חיילים ביום שישי, וזה היה נראה שהם לפני כן קרתו ברית, אולי גם כן דקרו את עצמם והוציאו דם. שנשבעו זה לזה שהם לא נגררים לפרובוקציה, לא שואלים שאלות.
וגם לא רוצים להשתכנע אולי.
לא, זה בדיוק. לא רוצים לשמוע, לא רוצים לשאול, לא רוצים, רוצים לאכול ולנסוע ולעבור בשלום את השבת ולחזור לעניינים.
לסמן וי היינו שם.
כן.
כחיבו אותם אולי.
כל הפרובוקציה שעשיתי לא עזר. העמדתי אותם ביום שישי, כשמגיעים, אני בדרך כלל מעמיד אותם מול ארון הספרים שלי, ואני מראה להם שבארון הזה יש 3,000 שנה רצופות, אין חור בהיסטוריה, וכן הלאה, שום דבר, הם באדיבות, בעדינות, בנימוס ראוי לשמו, הנהנו בראשם, אבל לא נגרו לפרובוקציה.
ממש תם.
בדיוק ככה. תם מתוחכם, אבל.
כן.
כשסימנתי את הסימן על החלה, כמו שנהוג, כשמסמנים עם הסכין את המקום שבו נבצע את החלה, כי הרי צריך לבצוע במקום של תחילת אפייתה של החלה, שהוא המקום המשובח, זה שבר אותם לגמרי, וזה הם לא יכלו להחזיק ממד. פרצה מפים שלה, זה נראה כאילו משהו מתפוצץ בתוכם. מה זה הסימן הזה שהרבצת על החלה? ומהרגע שזה פרץ, אפילו שהשאלה הזאת, זה סתם שאלה על פרט, ואני מניח שהיא נשמע באוזנם, טיפשית, למרות שהיא לא כזאת, התחיל רצף של שאלות. זה נראה שהם לא, הם עצרו באדם, וכשהסכר נפל, גלים גלים הגיעו השאלות, וברוך השם היום הכל בסדר. זה מה שהטעם...
חזרו בתשובה?
כן, בהחלט.
וואו.
זה מה שהטעם, מה שקורה לטעם, בין אם הוא מתעמם, או בין אם הוא תם מעיקרה, אבל מה שקורה בליל הסדר, כשהוא רואה את השמחה הזאת, כשהוא רואה את ההכנות, כשהוא רואה את כל מה שקורה, כשהוא מרגיש את האווירה, הוא שואל, תשמע, קורה לי משהו. קורה לי משהו, אני לא רציתי שזה יקרה, אבל מה זה? מה קורה לי? משהו קורה לי. אז מסבירים לו, זה בסדר, זה קורה לך כי אתה שם. כי אתה שם. והרשע, שלמרות שהוא שם, הוא לא שם, אז גם אם היית שם, לא היית שם.
אוקיי, הוא לא רוצה להיות שם.
כן.
טוב, בוא נדבר על הרשע באמת. הזכרת את הרשע. מי הוא הרשע? אני חושב שאולי כדאי שגם בהמשך ננסה לדמות את ארבעת הבנים לדמויות מימינו, אבל לפני כן, כי הזכרתי את הרשע, אבל לפני כן אולי נדבר על הרשע. מי הוא הרשע?
תראה, בדרך כלל החכם זה אנחנו והרשע זה הם. זה ככה.
זה תמיד, והם חושבים הפוך.
כן, כל אחד חושב שהחכם זה הוא והרשע זה הוא. הרשע הוא קודם כל תמיד חכם. הוא לא עם הארץ. הוא בגלל שהוא לא עם הארץ, לכן הוא רשע. אדם לא יכול להיות עם הארץ אם הוא רשע, להיות רשע אם הוא עם הארץ. זה שתי מחלקות נפרדות. זה כמו שמספרים שבעיירה היהודית היה איזה בחורצ'יק צעיר שהחליט שהוא יהיה אפיקורס לדור הבא. לכל מקצוע יש ממשיך. הבן של הרב יהיה הרב של הדור הבא, הבן של הסנדלר יהיה הסנדלר של הדור הבא. אבל האפיקורס של העיירה לא היה בן. אז הוא החליט שהוא מתנדב למלא את התפקיד בדור הבא. אבל צריך ללמוד את המקצוע. אבל הוא מתבייש להיכנס לביתו של האפיקורס. שבת אחרי הצ'ולנט, כשכל הקהילה נמה את שנתה, בחום היום בצהריים הוא הולך ברחוב, והוא רואה בביתו של האפיקורס, התריס מוגף, והוא מעיז, דופק בדלת, האפיקורס פותח לו בחליפה של שבת, ועניבה את הדלת, הוא נכנס פנימה, והאפיקורס מכניס אותו לחדר מלא ספרים, שס, פוסקים, מלא ספרים, 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 ספרים של יהדות. ועל השולחן מונחת חפיסת סיגריות וגפרורים, והאפיקורס מתיישב, רואה שהתריס סגור, עכשיו אפשר לעשן. הוא לוקח סיגריה על היד, והוא לא מספיק להסתכל, לא יודע מאיפה זה בא לו, פתאום הוא רואה כוכבים, הוא חושב שצריך להגיד הבדלה. הוא פותח את העיניים, הוא רואה שהאפיקורס עומד בעליו זוהם, ונתן לו סתירת לחי כזאת, שחצי מהשיניים חישבו לעוף מתוך הפה. והוא צועק עליו, תגיד לי, אתה אפיקורס אתה? אתה סתם בעל תאבה. קודם כל תלמד את כל השעס, אחר כך נראה אותך אפיקורס. הרשע הוא יודע שיש עבודה. עבודה זה תפילה. עבודה זה קורבנות. עבודה זה אחד הדברים שעליהם העולם עומד. הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? מה אתם עדיין מחזיקים בעבודה הזאת? זה היה פעם, זה לא לכם, לא לכם עכשיו, אבל הוא יודע על מה עומד.
אז אם חשבנו עד היום שהרשע זה אותו אדם רע שרוצה להרע איתנו, או איתי, או עם כל אחד בדמות שהוא מצייר לו בראש, או הרשע הזה, זה הפארוי הזה, מסתבר שהוא לא, הוא לא כזה, הוא תמיד חכם, הוא אפיקורס, אז מי הוא התינוק שנשבע מתוך כל ארבעת הבנים?
השינו יודע לשאול.
השן יודע לשאול?
השן לא יודע לשאול.
כי הוא לא בעניינים בכלל, הוא לא איתנו.
הוא לא בעניינים, הוא לא יודע לשאול. היום יש כאלה שאינם יודעים שאינם יודעים לשאול. זה כבר מוטציה.
גם דרגה, גם דרגה.
זה גם מוטציה. אבל הרשע הזה, מה אומרים לו? אף אתה הקהה את שיניו. לא כתוב הקהה את שיניו. הקהה את שיניו. צריך את החוד של השיניים להקהות. זה מזכיר לי את הפסוק בתהילים פרק ג', מזמור לדוד בבוכו מפני אבשלום בנו, ושם כתוב שיני רשעים שיברת. שם דווקא כתוב שיני רשעים שיברת. מה שם? אז כתוב בחז"ל שדוד המלך אומר שבשעה שהוא ברח מפני אבשלום בנו, זאת הייתה תשובה לשונאיו של דוד. למה? כי הם אמרו, עזב השם את דוד. אבל ברגע שהצרה הגיעה, ברגע שהם שמעו שנתן אבי אומר לדוד, הנני מקים לך צרה מתוך ביתך, אז הם יגידו, עזב השם את דוד. אמר דוד המלך, אם הצרה הזאת הייתה עבד או שפחה, אז באמת הם היו אומרים, זה דרך הטבע, בדרך הטבע, עבדים שפחות קמים למרוד באדוניהם, והנה גם לדוד יש צרות בדרך הטבע. מה הקדוש הוא עשה? שלח לי את בני ואת הבן הזה שכל כך קירבתי וכל כך פינקתי. אבשלום, זה דבר שלא כדרך הטבע. ולכן דווקא דרך הצרות הללו, השיניים שלהם מוקהות, כשהם רואים פתאום שהכל בא בהשגחה. אותו דבר, הרשע יכול לעמוד באושוויץ ולהגיד, מה העבודה הזאת לכם? הרי אתם רואים שזה לא עוזר כלום. הרי אתם רואים שהקדוש הוא עזב אתכם. מה התשובה שנותנים לו? אמר הרבי מקלויזנבורג, היא הנותנת. הרי זה לא יכול היה לקרות שאדם חסר השכלה מביבים והשפטות עלה למלוך והצליח כל כך בכל אשר יעשה, אם לא שהקדוש הוא נתן לו. זה מכה את השיניים שלו. פתאום אתה רואה בתוך החושך של שיעבוד מצרים, אתה רואה את ניצני הגאולה. אגב, אנחנו אוכלים מרור בליל הסדר, ומברכים על אכילת מרור, וזה חלק מהסדר. ויש כאלה שחושבים שזה כמו הכוס ששובר החתן תחת החופה, או האפר שמניחים על ראשו בטרם יצא לחסות את, ולהזמין את קלתו לבוא, בבחינת בואי קלה, בואי קלה. וזה לא אותו דבר. בחופה באמת רוצים לערב את שמחתו מעט, במעט עצב על חורבן בית המקדש. לכן שמים אפר, לכן שמים כוס שהוא ישבור אותה, לכן הוא לובש קיטל כדי להזכיר לו את יום המיטה. אבל בפסח זה לא ככה. פסח המרור זה חלק מהגאולה. והילל היה כורך אותם ביחד, וגם אנחנו כורכים אותם ביחד, ולפי רוב הפוסקים, כשאוכלים את הכריכה הזאת, אוכלים בהסיבה. בדרך חירות עם המרור ביחד. ואומר שהילל כשהיה אוכל פסח מצו מרור ביחד, היה אוכל אותם בהסיבה, גם את המרור. כי כשאתה עומד בליל הסדר, אתה אומר לרשע, תשמע, אתה רואה רק את הצרות, ואתה לא רואה שהצרות הן חלק מהפדות. ומי שרואה רק את הצרות, נשאר עם הצרות. מי שרוכב על הגל, הרי הגמרא אומרת, שפעם אחת הייתה ספינה שטבע בים. והיה שם חכם אחד, ורבן גמליאל היה באונייה שנייה, וראה את האונייה טובעת בים, והצטער מאוד, כי מי היה החכם ההוא שטבע בים עם הספינה? רבי עקיבא. כשהגיע לחוף, הוא ראה את רבי עקיבא, יושב את המדרש שלומד, הוא שאל אותו, מה קרה לך? הוא אומר, מצאתי דף אחד, ורחבתי עליו. במקום אחר מסופר, אותו סיפור עצמו, שרבן גמליאל היה בספינה, וראה הספינה מתערפת, והצטער על חכם אחד, ומי היה החכם? רבי מאיר. והגיע לחוף, הוא ראה את רב מאיר. שואל אותו, מה, איך התניצלת? זאת אומרת, כל גל וגל נענתי לו בראשי. אז יש פה שתי שיטות איך להילחם בכל השערות שפוקדות אותנו. שערות פיזיות או שערות יצריות. שיטה אחת זה לרכב על הגלים. רבי עקיבא לקח דף, מה עושים עם הדף? זה כמו גלשן. הוא רחב על הגל. כלומר, הוא ניצל את הכוח של הגל, שיהיה חלק מהתהליך שמוליך אותו ומציל אותו.
ומי שרוכב על הגל ולא פורש ממנו ולא פורש מן הציבור, מגיע לחוף מבטחים.
מגיע לחוף מבטחים. ורבי מאיר לא רחב על הגל, הוא פשוט הוריד את הראש. אתה מוריד את הראש, הגל עובר מעליך. גם במצרים, היו כאלה שהורידו את הראש, והגל עבר מעליהם. זה היו, הגברים ניסו להוריד את הראש, ולצפות שהגל יעבור מעליהם. באו אנשים ואמרו, לא, פה אנחנו צריכים לרכב על הגל. וזהו בזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל ממצרים.
כן. טוב, נעשה עוד הפסקה ומיד נשוב נדבר על דמויות מימינו עם ארבעת הבנים, מיד שווים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
שבנו, כמעט סיימנו את התוכנית, את בית המדרש לאקטואליה הערב, וכעת הרב נגרשל, אני רוצה לדבר על הדמויות של ימינו, ננסה לדמות את החכם הרשע התם ושאינו יודע לשאול לימינו אנו.
אנחנו ננסה לעשות את זה בעדינות, כדי שאף אחד לא יגבה ליבו ולא יעלב. לכן לא ננקוט
החכם לא יעלב.
בשמות, לא ננקוט בשמות, אבל ניתן סטריאוטיפים. החכם הוא זה שיודע שהוא איננו יודע. ולכן הוא יודע שהוא צריך ללמוד. הרי גם גדולי ישראל נקראים תלמידי חכמים. תלמידי חכמים הרבים שלום בעולם. כי מי שהוא תלמיד, הוא זה שהוא חכם. מי שחושב שהוא כבר לא צריך ללמוד, סימן שהוא לא התחיל ללמוד. כי התורה היא ארוכה מני ים ורחבה מני ארץ, וכמה שאדם לומד, הוא יודע עד כמה שהוא לא יודע, ולכן משה רבינו, שהיה הידען הגדול מכולם, היה גם הענב הגדול מכולם, כי הוא יודע עד כמה שהוא לא יודע. וכמו שאמר פעם פסקל, שכשאנחנו לומדים, אנחנו כמו מנפחים בלון בחלל האינסוף. הבלון גדל, אבל גם המגע שלו עם האינסוף גדל. זה החכם. חכם, הרי חוכמה מאין תימצא, אומר איוב. הוא יודע שכמה שהוא ילמד, הוא עדיין לא מגיע לתכלית. ולכן צריך ללמד אותו עד האפיקומן, עד איכן שידינו מגעת. ידינו מגעת עד האפיקומן, אחרי האפיקומן כבר אסור יותר לאכול. יש מקומות שמשם ואילך ימרץ לבך שוב למקום. הרשע, כפי שאמרנו, הרשע יכול להיות שהוא יודע, אבל הוא חושב שהוא יודע הכל. הוא חושב שהוא יודע הכל, והוא חושב שהוא יותר חכם מכולם, והוא יודע להגדיר מתי הזמן משתנה וצריך ללכת אחרי הזמן. הוא רוצה לשנות, הוא רוצה לזייף את הדברים. יש מכתב מאוד מעניין שאחד העם כתב לרבי יונתן אלישברג, שהיה בנו של רב מרדכי אלישברג, שהיה אחד מאבותיה של תנועת חיבת ציון. אחד העם, למרות שלא אהב רבנים, את הרב מרדכי אלישברג, הוא מאוד מאוד העריך. והוא כותב לבנו של הרב מרדכי אלישברג, אתה חושב שאנחנו רוצים לתקן את הדת. תדע לך, אין אפשרות לתקן את הדת. כי מי שרוצה לתקן את הדת, כופר במקורה האלוקי. אז אין לו דת בכלל. אומר, גם הקראים שלא קיבלו תורה שבעל פה, לא תקנו את הדת. הם פשוט חלק מהתורה לא קיבלו. החלק שהם קיבלו לא תקנו. החלק שהם לא קיבלו...
אז הם בעצם קלקלו.
אבל המתקנים הם אלה שעושים מעשה זמרי ורוצים שכר כפנחס. מצד אחד הם באים ומדברים כאילו הם מאמינים בדת, אבל הם לא מאמינים בדת בכלל. כך הגדיר את זה אחד העם. ולכן הרשע הזה זה שבא לתקן. זה שבא לעשות כל מיני תיקונים. זה שבא ואומר, אנחנו כבר במאה ה-21... ולכן, בוועידת הנשיא האחרונה שהתקיימה לפני שנתיים, הנושא היה המחר. והזמינו אותי לאחד הפאנלים שדן בנושא ספציפי מסוים. וכולם דיברו על איך יראה המחר. אני אמרתי להם, תראו רבותיי, כולם דיברו על המחר, ואני רוצה לדבר על האתמול. כי גם ברל כצנלסון אמר, שעם שאין לו עבר, אין לו הווה, וגם עתיד לא יהיה לו. כשהרשע הוא זה שאומר מה העבודה הזאת לכם, הוא לא אומר מה העבודה הזאת לאבותינו. אבותינו זה היה בסדר, הם היו מתאימים לזה. התם הוא זה ש... כמו שאמרנו, הוא לא מתוחכם, אבל הוא לפחות אפשר עוד לעורר אותו. הוא ישן. אבל יש אפשרות לעורר אותו. כל הפרובוקציות שנעשות, נעשות בעיקר בשביל הילד התם, בשביל הבן התם. כל הפרובוקציות, כל מה שנעשה, לעורר, להראות, המחשות, המטרה העיקרית זה התם. והמוני בית ישראל היום הם בבחינה הזאת. הם לא בבחינה, רובם ככולם לא שאינו יודע לשאול, כי הם יודעים, הרב אלישיב היה תמיד אומר, לא כל כך תינוקות, לא כל כך נשבור. היום אנשים יודעים, אנשים, יש להם מושגים מסוימים, הם חיים, יכול להיות שהם שונאים, אבל בכל אופן הם גם יודעים. הם חיים בחברת האנשים דתיים, הם לומדים להכיר אותם, ולאט לאט גם לומדים להכיר שהם לא כל כך נוראים, אז יותר אפשר להגדיר את האדם הממוצע, הלא דתי, שברחוב בגדר הבן ששואל מה זאת. הוא רוצה לדעת מה זאת. הוא רוצה לפני הרבה שנים הזמינו אותי לחדרה, לבית ספר מקיף כללי, לתת שיחה לפני הימים הנוראים. הגעתי רבע שעה קודם שלא כדרכי, ונכנס לחדר המורים מורות, איך ששמעו המורות שאני נמצא שם, ואמרה להם אחת המורות שהכירה אותי, במי מדובר, מיד התאספו שסביבי על השולחן, אמרו לי, המנהל הורה להם ללמד את הסידור, את תפילות הרעיימים הנוראים בכיתות. בית ספר לא דתי. והם רוצות שאני אגיד להם מה ללמד. כן. הם לא מכירות את הסידור בעצמן. זאת אומרת, יודעים שיש סידור, אבל, ורוצים לדעת. גם הילדים, גם המנהל הלא דתי רוצה שהילדים שלומדים אצלו בתיכון ידעו, וגם הילדים ישו והקשיבו, כי הם רוצים לדעת. אבל הם לא יודעים אפילו איך לנסח את השאלה.
אין להם את ההתחלה אפילו.
השינו ידע לשאול, אתה מוצא אותו הרבה יותר בחוץ לארץ. בארץ יש פחות שינו ידע לשאול. בחוץ לארץ מקום שבאמת האווירה, אין את ה...
מנותקים.
בדיוק. אצלנו לפחות יש אפילו אדם כמו יאיר גרבוז, שמגנה במילים בוטות את מנשקי מזוזות, מעורר אנשים לשאול מה זה מזוזה. אז שואלים, אז יודעים שיש מזוזה, יודעים
שיש... כל התקפה של למאן דהוא על היהדות, על הציבור שומרי המצוות,
מעוררת גלים.
בוודאי.
כן. אז לכן בארץ שכל כך הרבה מדברים לטוב ולפחות טוב, אין כל כך הרבה שאני יודע לשאול. חוץ לארץ יש הרבה שאני יודע לשאול. פשוט הוא לא יודע. הוא פשוט לא... כמו שהגיע היהודי אחד למסעדת כף הזהב בנתניה, על ברחוב הרצל, התיישב על היד שולחן, ניגש לה ושם כיפה שחורה גדולה על הראש. ניגש לה, בא למסעדה, אומר לו, אדוני, סליחה, אצלנו לא קשר. סליחה, הוא הוריד את הכיפה. הוא לא יודע בחיים שלו כלום, הוא חשב בארץ, מסעדה, יושבים עם כיפה. הוא אומר לו, לא קשר, אז לא צריך את הכיפה. זה תופעות כאלה לא תמצא אצל אזרחים של הארץ הזאת, שהם יודעים מעט על מה מדובר, ורבים מהם רוצים לדעת יותר.
טוב, לסיום, בדקות האחרונות שנותרו לנו, מה הלקח הכי חשוב שלנו שאנחנו צריכים לקחת איתנו לליל הסדר?
משפחה. לא במקרה התורה, את המצווה הראשונה של העם היהודי, של כל אחד ואחד, יש מצוות קידוש החודש וזה לבית דין. המצווה של העם היהודי זה מצוות הבית היהודי. סה לבית אבות, סה לבית. יושבים חבורה, כולם ביחד, עם הסה. ומספרים סיפור יציאת מצרים. זה האירוע המשפחתי, מאז ועד היום, בכל החוגים, עושים לילות סדר משפחתיים. אם בני המשפחה יושבים ביחד, ואב מספר לבנו, וסב מספר לנכדו, ומתקיים בנו הפסוק, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, למושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם.
זה המסר. טוב, עם המסר ה... חשוב הזה, כמו כל מה ששמענו כאן בערב הזה, אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום, ונאחל לכולנו פסח כשר ושמח, ושנזכה עוד השנה בעזרת השם לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית המקדש. אתם קרובים שם בירושלים לזה, לבית המקדש, להר המוריה, כולנו תפילה שזה עוד יקרה עוד השנה. כן, עוד, אם המשיח מגיע היום, אנחנו עוד מקריבים קורבן ביום שישי, נכון?
בהחלט, בתומה. תומה הותרה בציבור.
נכון, כי לא נספיק להתאר.
לא נספיק להתאר.
נכון, זה הגמרא המפורסמת בפסחים. נכון, אם 50.5% מהציבור טמאים, אז אכן כן. נאחל לך, הרב נגר, של פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח לך, לכולנו, שנזכה באמת להרגיש את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, ולהעביר את זה הלאה לבנינו, לנכדינו, עד שנחזור ונוכל עוד פעם לעלות לבית המקדש ברינה.
בעזרת השם. יישר כוח, תודה רבה, פסח כשר ושמח גם לך, גם למאזינים שלנו, ובשרות טובות, לילה טוב.